אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם, מאזינות, מאזיני כאן תרבות. בחלון היום אנחנו נפנה מבט לאוכלוסיית הלהטבק שחיה עם מוגבלויות. נשמע כאן את סיפורו של אדם וייס, וגם נדבר עם הדוקטור ניצן אלמוג על הארון הכפול והכפוי. נדבר גם על ספר שירים לקטנים שכתב ערן צלגוב, סטרייט, שמתעקש לשים על סדר היום גם את המשפחות הלהט"ביות. אלה ועוד ככל שנספיק. טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה את התוכנית הזאת, חן עוזי, טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם בחצי השעה הקרובה. מתחילים.
חלון גאווה.
ב-30 במרץ יתקיים בקריה האקדמית אונו כינוס ראשון מסוגו שיעסוק באנשים ובנשים מקהילת הלהטבק בישראל, אנשים שחיים עם מוגבלויות. זאת יוזמה של קבוצת המנהיגות הארצית שנקראת גאווה ומוגבלות, קבוצה שפועלת בבית איזי שפירה ברעננה. הקבוצה הזאת הוקמה על מנת לפעול לכך שאנשים עם מוגבלויות בישראל ובתוכם להטבקים יפסיקו לחוות הדרה, דחייה ואפליה ביומיום שלהם. בהקשר הזה ניתן לומר גם שעל הטבקים שחיים עם מוגבלות אפילו חווים את כל אלה באופן כפול ומכופל. הכינוס הזה לכן מתקיים תחת הקריאה שלהם, לא עוד. בקריאה הזאת הם בעצם מקווים לעורר מודעות למצבם ולהניע את הציבור לפעולה ולתיקון העוול באמת הזועק הזה. אדם וייס הוא חבר בקבוצת גאווה ומוגבלות, הוא בן 36, הוא מתמודד עם CT, עוד מעט נרחיב על זה, יחד איתו. בהליכה הוא נעזר בקביים, הוא הומו מחוץ לארון, ובמקצועו הוא עורך לשון ומתרגם. במהלך הכינוס הזה, אדם יופיע בפני באי הכינוס ויספר את חוויותיו כהומו עם מוגבלות בתוך החברה הסטרייטית ובתוך הקהילה הלהטבקית. אדם הוא האורח שלנו עכשיו. שלום אדם.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
תודה שאתה איתנו. מה תספר בעצם בכינוס לבאים שיבואו לשמוע אותך?
תראה, אז הכינוס, כמו שציינת, הוא כינוס ראשון מסוגו, ובכל מושב יהיו שתי הרצאות חיצוניות, חלקן אקדמיות, עיוניות, וסיפור אישי. אז הסיפור האישי שאני אספר, בלי לחשוף יותר מדי, קשור בעצם לחוויה שהייתה לי לפני כ-15 שנים, משהו כזה.
היית בן 20 בערך.
כן, אולי קצת לפני. הייתי מעוניין במישהו, וידעתי שהוא גם להט"ב, ביסקסואל במקרה הזה. והיינו ככה מיודדים, וכשרציתי לצאת איתו, אז התשובה שלו הייתה שהוא, זה לא אפשרי, כי הוא אוהב לטייל. ומכאן משתמע שאני, בגלל שאני הולך בקביים, אז זה לא אפשרי. זה אחד הדברים שאני אספר. עכשיו, זה קצת מייצג את מה שקורה ללהטבקים עם מוגבלות, כי הרבה פעמים החברה שלא יודעת מה לעשות, או אנשים ספציפיים יותר, הם לא באמת מעלים את זה על השולחן ודנים, אלא הם אומרים כל מיני דברים, או מתחמקים. עכשיו, בתור, מהמקום שבו אני נמצא עכשיו, אני יכול להבין את זה, אתה יודע, ולהמסיד לחשוב על זה. ובאמת בגיל 20 או 18 אפשר להבין דבר כזה, כי אצל צעירים זה קורה. הבעיה במרכאות היא שאותה תופעה קורית גם לאנשים מבוגרים יותר, וגם בגילאים שלי ובעצם בכל גיל.
כן, אני רוצה בכל זאת להישאר איתך, אדם, ברשותך, במקומות. קודם כל, אולי תספר לנו באמת על המקום שגדלת בו, על המשפחה שגדלת בה, על בית הספר היסודי, התיכון שבו למדת. האם שם הייתה סביבה שהמוגבלות שלך היוותה מקור להשפלה או מקום להכלה ולתמיכה?
אז תראה, במובן הזה אני אין לי אלא לומר שאני נולדתי בירושלים, גדלתי בצור הדסה, שזה בין ירושלים לבית שמש, אני מכיר. והמשפחה שלי הייתה והיא עדיין מאוד מאוד תומכת, וגם בבית הספר היסודי זה קצת פחות רלוונטי, אבל בחטיבה ובתיכון בעצם הייתה לי חוויה מאוד טובה. יצאתי מהארון בגיל 16. עכשיו ההורים שלי לקח להם קצת זמן להתרגל, זה לא עבר לגמרי חלק בזמנו, אבל אף פעם לא נתקלתי.
אתה יודע להסביר למה?
למה מה?
למה זה לא עבר חלק אצלם?
תראה, אני חשוב, כשאני מסתכל על זה במבט לאחור, אתה יודע, זה פשוט דבר שהוא לא היה צפוי, ונדרש לנו זמן להקל ולהתרגל. זו דווקא לא זכורה לי בתור איזושהי חוויה קשה או משהו כזה. במובן הזה היה לי הרבה מזל. וגם במובן של המגבלה, המגבלה שלי היא נראית ככה שאי אפשר להסתיר אותה, והיא גם היא לא התפתחה, אני נולדתי איתה. גם במובן הזה היה לי הרבה מזל מבחינת המשפחה. והמקום שבו זה מתחיל להיות קשה, לפחות זו החוויה שלי, היא אחרי שמסיימים את המערכות. כי אתה ודאי יודע שבמערכת החינוך יש מאמצים גדולים לשלב אנשים עם מוגבלות. הם לא מושלמים, אבל יש מאמצים, וככה במקרה שלי בסביבות גיל 20-22 ככה, אז מתחיל הקושי.
כן. אתה מן הסתם מדבר על הקושי של להתחיל בעצם לנסות ליצור מערכות יחסים עם בחורים אחרים.
זה דבר אחד של ליצור מערכות יחסים. ואתה יודע, לאנשים עם מוגבלות יש גם קשיים בהשתלבות בעבודה, שזה גם נושא שהוא מדובר לא מעט אבל לא מספיק. וכשהדברים האלה ככה נערמים,
כן, אני רוצה בכל זאת יחד איתך, אדם, להפנות את הזרקור קצת יותר לכיוון הקשיים שאתה חווה, אתה ואנשים שכמוך עם מוגבלות בתוך הקהילה הלהט"בית. אז אמרת שאתה הולך לספר בכינוס על אותו מפגש שלא יצא אל הפועל בגלל אותו בחור שאוהב לטייל, ואתה כאילו מנוע מלהצטרף אליו. איפה עוד נתקלת בתוך הקהילה הלהטב"קית בהדרה, באפליה, בדחייה?
אז שוב, אני יחסית מקרה טוב במרכאות, אבל אני שמעתי הרבה פעמים את משפט, מה, אתה גם הומו וגם נכה, זה למשל קרה לי באחת הפעמים הראשונות שיצאתי לאיזשהו מועדון גאה, זה היה באמת לפני הרבה שנים, אבל באמת ככה, היה אז מקום אחד בירושלים, והלכתי לשם, והיה דווקא לא רע, אבל כשיצאתי אז מישהו ככה, תקל אליי ושאל אותי, מה, אתה גם הומו וגם נכה? וזאת בעצם הגישה, ויש עוד עניין ש...
אני רוצה ש... אני, בכל זאת, אדם, אני רוצה... אני יודע שזה לא קל, אבל כן, אולי כן, תנסה... לקחת אותנו לרגע הזה באמת, שאותו אדם די חצוף שואל אותך את השאלה הזאת. א', מה ענית?
אז אני אגיד, דווקא במקרה הזה הוא לא היה חצוף, וגם זה היה בשעה מאוחרת בלילה, ואחרי כנראה בירה או שתיים, והוא לא היה חצוף, הוא פשוט התפלה.
לא, זה נהדר שאתה מכיל אותו, אבל בסדר.
כן, ואני, זאת אומרת, כך זה זכור לי, כך זה נראה, הוא פשוט התפלה, וככה...
מה השבת לו? מה השבת לו?
שוב, זו לא הייתה שיחה ארוכה, אבל פשוט אמרתי לו, כן, מה לעשות? ככה זה, או משהו כזה, באמת באיזושהי תשובה קצת סינית, אבל מצד שני, היא מאוד נכונה, כי גם בחוויה שלי, אני גם מכיר את זה מאנשים אחרים, בסופו של דבר, אנחנו אנשים שקמים בבוקר וחיים את החיים. כלומר, כשאני קם בבוקר והולך לשטוף פנים, אז אני לא הומו ואדם עם מוגבלות, אני קודם כל אדם שצריך לשתות קפה.
כן.
ולבדוק מה יש לו ביומן.
כן, בשיחה מוקדמת יותר אמרת גם שאנשים עם להטבקים עם מוגבלות גם נתפסים באופן סטריאוטיפי ולא מובן, כאנשים אמיניים, זאת אומרת שאין להם צרכים, כאילו אם אתה עם מוגבלות גופנית, הצרכים המיניים שלך מן הסתם נעלמים. איפה נתקלת בזה?
אז קודם כל, חשוב לי להגיד שלומר שזה סטריאוטיפ קצת הקטנה, כי זה תופעה שהיא מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, זה מאוד ברור. אני יכול, שוב, הדבר הזה שסיפרתי, זה בדיוק העניין. מה, אתה גם הומו וגם יש לך...
צרכים.
גם עם מוגבלות וגם יש לך איזושהי זהות מינית, זה ככה העניין. והרבה פעמים כשאתה יוצא מהארון, או נגיד מספר למישהו, אז לוקח לו רגע לקשר, שזה בעצם לא... לא תלוי, זה שאני צריך להתמודד עם מוגבלות פיזית, זה לא אומר שאין לי צרכים ברומנטיקה לצורך העניין.
לגמרי.
אני יכול לומר לך...
וזה יהיה לסיום?
כשאני הייתי בתהליך שיקום של ביטוח לאומי, לא יודע אם אתה יודע, אבל זה בעיקר עוזר למצוא עבודה, אז התהליך דווקא היה טוב, וקיבלתי מהם הרבה, אבל... זה היה כמה שנים, והייתה עובדת סוציאלית, והיא מעולם לא שאלה אותי על זוגיות, או על דברים כאלה. היא כן שאלה קצת על קשרים חברתיים, אבל העניין של זוגיות אף פעם לא נכנס.
יפה, אדם וייס, חבר בקבוצת גאווה ומוגבלות של בית איזי שפירא, אתה תשתתף כאמור בכינוס הזה שהתקיים ב-30 במרץ, ותספר עוד מהחוויות שאת חלקן חלקת איתנו כאן. אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה,
תודה
אדם.
תודה לך.
להתראות. תודה. ואחד המושבים בכינוס הזה יעסוק בנושא זרות ואוטיזם, ואחת הדוברות בו תהיה הדוקטור ניצן אלמוג. דוקטור אלמוג היא מומחית לשילוב והכלה, היא מרצה בנושא ההבניה של הארון השקוף, הכפול והכפוי, ועל השילוש הזה בדיוק אנחנו נרצה לדבר איתה עכשיו. שלום לדוקטור ניצן אלמוג.
בוקר טוב, איציק.
בוקר טוב. שמעת את אדם?
כן, כן, שמעתי בהחלט טקסטים מוכרים לי, ורציתי להזכיר למאזינים שגם הומוסקסואליות בעצמה נחשבה כמוגבלות עד 1973.
למשל, כן.
קוד לגעתי הפרעה נפשית. כן. נכון. אז ההיסטוריה של הדיכוי של שתי הקבוצות האלה, של אנשים עם מוגבלות ושל קהילה הגאה, היא היסטוריה דומה גם באמת בעניין הזה, אבל גם בעובדה שבעצם זה שתי קהילות שהוצאו להורג במלחמת העולם השנייה, כחלק
מתיאור הגזע. עוד לשמצא, כן.
נכון, וגם המבצע שפתח את מלחמת העולם השנייה, מבצע T4, בו הושמדו בעצם 200 אלף אנשים עם מוגבלות. אז מבחינה היסטורית, הדיכוי שהקבוצות האלה פוגשות הוא דיכוי דומה מאוד, אבל גם באמת מבחינת מערכת היחסים בבית, בעצם היום אנחנו מדברים על זה שגם ילדים עם מוגבלות וגם ילדים ובני נוער מהקהילה הגאה מתמודדים עם זהות אופקי. הם בעצם שונים מההורים שלהם באיזשהו משתנה מאוד מאוד משמעותי שמאוד ככה משפיע על הזהות שלהם. ואדם ככה קצת סיפר באמת מה אתה גם וגם, אז בעצם הדבר הזה מייצר איזשהו ארון שהוא כפול גם לאנשים עצמם, בעיקר עבור אלו עם המוגבלות הלא נראית, באמת ככה אדם מביטה.
אז זהו, בואי באמת ננסה, בואי ננסה באמת לעשות את החלוקה שאת עושה בין מוגבלות נראית למוגבלות לא נראית, ואיפה באמת השוני הזה בין שני סוגי המוגבלויות האלה מייצר בעיות. בואי נתחיל במוגבלות לא נראית, כי את הנראית רואים, וברור, אדם גם הצביע על פרובלמטיקה שהוא נתקל בה. בואי נלך על מוגבלויות לא נראות. קודם כל, תאפייני אותן.
אז אנחנו מדברים על זה שבעצם חצי מהאנשים והאנשים עם מוגבלות הם אנשים שהמוגבלות שלהם לא נראית, זאת אומרת שהם ייכנסו לחדר, ולא נדע שום דבר, לא יש שם לא מכשיר שמיעה ולא מקל נחייה ולא כיסא גלגלים, הם יראו כמוני וכמוך, וזה מציב אותם כבר בפני הדילמה, האם לספר.
אבל, לספר, זאת אומרת, הם נראים כאילו בחזותם כרגילים, אבל מה בעצם המוגבלות הלא נראית שלהם?
בוא נגיד אותה. אז מוגבלות לא נראית, למשל, יכולה להיות מחלה נפשית, התמודדות באמת עם בעיות פסיכיאטריות, אוטיזם, לקות שמיעה, לקות ראייה, בעצם רוב המוגבלויות נמצאות איפשהו על איזשהו רצף בין נראות לחוסר נראות, אבל ללא ספק, האפיון של המוגבלויות הלא נראות זה המקום שבעצם הם כל הזמן מציבות את האדם בפני השאלה, האם לשתף את האחרים או לא. אז אדם נגיד דיבר על תעסוקה, אדם שנגיד יש לו מוגבלות נפשית והושפז בעברו הרבה אשפוזים פסיכיאטריים שהוא בא לקבל עבודה חדשה, האם הוא יספר על זה או לא? כנראה שלא. אנחנו גם מכירים את הסטיגמות ואת הסטריאוטיפים. לא יודעת, אדם סקרתי נגיד, אולי דווקא יהיה לו יותר קל לספר. אז זה באמת מאוד מאוד תלוי ככה, גם בסוג המוגבלות, גם ב-common knowledge, הידע המצוי בקרב אנשים על המוגבלות הזאת, ובמקרה של אוטיזם, שזה באמת הנושא שנתמקד בו במושב הזה, אנחנו בעצם כבר 3 שנים חוקרים תופעה מאוד ככה נפוצה בישראל, שהורים לילדים על הספקטרום בעצם לא משתפים את הילד בהבחנה, והילד לא מודע לזה שהוא אוטיסט עד גיל לפעמים 16-18, וזה באמת מייצר ככה ארון שהוא כפוי, כי הילד בעצמו לא יוכל לפתח את הזהות הזו, לא יוכל להבין מי הוא, לא יוכל לסנגר על עצמו, ובתוך הקהילה האוטיסטית אנחנו רואים אחוז מאוד מאוד גבוה של אנשים מהקהילה הגאה, וזה באמת
זהו,
מכניס אותם לארון עוד יותר.
זהו, רציתי להגיד, לשאול, והנה ענית גם, כאשר זה מגיע באמת לזהות מינית, זאת אומרת, לאוטיסט שהוא גם הומו, אז הארון הוא לא רק כפוי, הוא כפול. איפה נתקלת בזה, ואיך התמודדו בעצם עם השילוב הזה, עם הכפילות הזאת הארונית לאורך זמן?
תראה, אנחנו מראיינים כבר 2 חבר'ה צעירים, ולא רק צעירים, מהמגוון האוטיסטי על החוויות שלהם, ואנחנו ככה שומעים מאוד את הקול הזה של מה קורה לילד ששנים בעצם מוכנס לארון בעל כורחו, כי ההורים לא משתפים אותו בהבחנה. וזה בהחלט מייצר קושי, מייצר כעס על ההורים שלא סיפרו, מי שכן ציפו מאוד מתאר כמה זה משהו שסייע לו בהתמודדות, שבעצם הוא יכל לפגוש אנשים שהם דומים לו, הוא יכל להבין את עצמו, ככה תיאורים של באמת כל הסימונים פתאום ירדו. אז זה באמת חוויה שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל היא בהחלט מורכבת בתוך החברה הישראלית ש... הסטיגמה בכך היא מאוד מאוד גבוהה, המילה אוטיסט, עדיין אנחנו הרבה מאיתנו משתמשים בה כקללה ביום יום, המצב הוא באמת מורכב, ובוודאי כשיש עוד התמודדות עם זהות או נטייה או העדפה מינית שונה, אז זה הופך את המורכבות לעוד יותר גדולה.
כשאת פוגשת את אותם הורים שהסתירו את ההבחנה מהילד שלהם, מה את אומרת להם?
וואה.
אולי כדאי להזכיר באמת בהקשר הזה, שיש לך היכרות קרובה עם שתי ההוויות האלה, גם הלהט"בית וגם האוטיסטית. כן.
נכון, וגם אני בעצמי אישה עם לקות ראייה, אז אני ככה מכירה את ה... הנושא הזה מאוד מאוד בקרוב, ואני יכולה להגיד שפתחתי את המחקר הזה באמת בהתחלה עם הרבה מאוד כעס על ההורים שלא מספרים, ככה זה היה לי מאוד מאוד קשה, משם התחיל המחקר. עם הזמן ככה עברנו בקבוצות של גם הורים לבנים, גם הורים לבנות, וככה פיתחתי יותר סלחנות, אני מאוד שומעת את הקושי שלהם, את הפחד שלהם שהטייטל הזה ייצוק תקרת בטון על הראש של הילד שלהם, את הפחד מהתגובות החברתיות, את הפחד מזה שמה יקרה עכשיו, הילד יוכל לספר את זה לכל אחד בעצמו, ואני כבר לא יוכל לנהל את הסטיגמה שיש עליו. אז אני חושבת שפיתחתי סבלנות, ואנחנו באמת עושים עם ההורים תהליך עבודה, שבו בעצם אנחנו מפגישים אותם עם אדם בוגר מהמגוון האוטיסטי, או אישה בוגרת, ובעצם הוא מספר להם, הוא מספר איך הוא גילה, הוא מספר כמה זה היה חשוב עבורו, הוא עונה לשאלות שלהם, שבאמת הרבה פעמים ככה מתגלגלות לשאלות מאוד אישיות, גם שקשורות באמת להתפתחות והתבגרות ומיניות וזוגיות. אני חושבת שבקרב ההורים באמת יש צמא מאוד מאוד גדול למפגש הזה, אבל הוא כמעט לא קורה בנסיבות חיים הרגילות. אז זה בדיוק, אני חושבת ככה, החיבור הזה לזהות אופקית, כמו שהם לא מכירים, נגיד, עד שהילד יוצא מהארון, הם אולי לא מכירים הומוסקסואלים אחרים, אז הם גם לא מכירים אוטיסטים אחרים. וכדי להקל את זה, וכדי להבין את זה, וגם בשביל לפתח תקווה ולהסתכל קדימה, מאוד מאוד חשוב המפגש עם הבוגר.
כן, הדוקטור ניצן אלמוג, אנחנו נצטרך לסיים עוד מעט לצערי, אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי, דיברנו עכשיו על, הזכרת את ההורים והקשיים שלהם, איך הצוותים שמטפלים באותם נערים, נערות, גברים, נשים אוטיסטים, כמה הם ערוכים להתמודד עם המורכבות הזאת של אוטיזם וזהות מינית שהיא לא סטרייטית?
לצערי, ככה, אני חושבת שהכנס בדיוק בגלל זה, החשיבות המאוד גדולה שלו, זה כנס ראשון שנערך בארץ בנושא. יש לנו עוד הרבה עבודה בתחום המוגבלויות, לא רק בתחום הזה, אבל זה בהחלט ככה פריצה דרך מאוד משמעותית. אני חושבת שהעבודה של הקבוצה בבית איזי באמת יצרה מרחב שמאפשר להתחיל לעולם המוגבלות להסתכל גם על הקבוצה הזאת וגם על ההדרה הכפולה שהקבוצה הזאת חובה, וגם על הבעיות וההתמודדויות הייחודיות שיש לאנשים. אז אנחנו, אני חושבת בהתחלה, ויש עוד דרך ארוכה, ויש עוד באמת הרבה למידה שצריכה להתקיים, ואני ככה אשמח באמת להזמין את כל אנשי ונשות המקצוע מהתחום לבוא וללמוד איתנו בכנס.
אז הנה אנחנו מזמינים אותם שוב כאן באמצעותך ובאמצעותנו ב-30 במרץ, זה בקריה האקדמית אונו, התקיים הכינוס הזה, ושם גם תדברי את הדוקטור ניצן אלמוג. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה,
אמצעות. להתראות. חלון גאווה. עכשיו אנחנו עם ספר שירים לקטנים, הלמד של הלקטנים היא בסוגריים, ספר עוד מעט תבינו, הספר נקרא הפוך על ענף, שכתב ערן צלגוב. בדרך כלל אנחנו בתוכנית מתייחסים כאן ליוצרים להטאבים וליצירות שלהם, אלא שכותב הספר הזה איננו בן קהילת הלהטאב, ובכל זאת הוא הקפיד להתייחס להוויה הלהט"בית בספר שלו, מתוך איזושהי הכרה וכוונה מאוד ברורות, ואחד השירים שם בספר נקרא המשפחה, והוא מביא את תמונת המשפחות המגוונות בהרכבן, משפחות שאפשר למצוא מן הסתם בישראל וגם בעולם. רק נגיד עוד שאירן הוא אב לשני בנים, בן 9 ובן 13, והוא בעצמו מעיד עליהם כעל איזה סוג של דינמו בכתיבה שלו לילדים. שלום ערן צלגוב.
בוקר טוב לכולנו.
אני חייב לשאול אותך קודם כל, מה זה צלגוב? שתי המילים בנפרד אני יודע, החיבור ביניהם חדש לי.
כן, זה שם ממזרח אירופה, כנראה זה הירה ש... אתה יודע. שנות ה-40 מחתה אותה מעל פני האדם. אבל שם שמתגלגל איתנו.
יפה, אבל יש לו משמעות בעברית של שתי מילים כן. מאוד חזקות. טוב, בוא נדבר על הספר הראשון שלך. זה בעצם הספר הראשון שאתה כותב לקטנים, נכון?
באמת.
ושמת את הלמד בסוגריים, ועכשיו אתה, אחרי שאני אמרתי, אתה תסביר.
זה שירים קטנים, אבל אתה יודע, זה מתייחס לשאלות שעלו מתוך שיחות ומתוך סיפורים לקטנים שלי, אבל זה יכול להיות גם נושאים גדולים, וזה לא בהכרח רק לקטנים. אני חושב שזה שירים שאני מקווה יכולים לעורר עניין וסקרנות גם אצל הגדולים והגדולות.
אני הזכרתי את הילדים שלך, ואתה בעצמך מעיד עליהם כאל מי שבעצם דחפו אותך לכתוב לקטנים. ספר לנו על, על החוויות איתם שהביאו אותך לכתיבה הזאת.
המשפחה שהיה לנו מספיק הזדמנויות להיות בכל מיני מקומות בעולם, אז פוגשים אנשים שונים, משפחות שונות, והסקרנות כל הזמן מתעוררת, וכל הזמן שאלות ששואלים, ומה עושים כשרואים ככה, ושפוגשים כזה או אחרת, ומה שנפלא הוא שהילדים קטנים, אז הלב פתוח, פתוח לקלוט את הכל ולאהוב את הכל, לפני ש... השנים לאט לאט עוטמות אותנו,
כן. והם היו אלה למשל שהסבו את תשומת לבך למשפחות אחרות, משפחות להט"ביות?
אני לא יודע אם הם הסבו את תשומת הלב שלי, אבל בגלל החברים והחברות שיש לי, לא, כמו שאמרתם, שהתקתם אותי, אני לא חבר בקהילה הלהט"בית, אבל יש לנו חברים וחברים עוד חברות בקהילה הגאה, ואנחנו אוהבים אותם כשהם חברים, וזה וחשוב לנו שאנשים אחרים יאהבו אותם, ואם אנחנו שומעים משהו שמעליב אותם, אז זה פוגע בנו, כן, חברים. וזה חלק מהעולם. לכן גם בספר הזה, זה חלק מהעולם של איזה ילד שחווה את העולם. והוא פתוח לקלוט ולשאול את השאלות, שלפעמים המבוגרים, או מתוך לב שהתאבן, או מתוך עיוורון, כן.
אז בוא באמת תקרא לנו אולי את השיר משפחה שבו אתה מתייחס להרכבים השונים והמגוונים של משפחות בישראל. אתה יכול
משפחה.
לקרוא?
משפחה. כן, בטח.
בשמחה.
משפחה. לי יש אמא ואבא ואח. בגדול, סידור די מוצלח. לנורי יש שתי אמהות. כלב, חתול, דג ואחות. לאברי, שני אבאים. ואחות מטפסת הרים. ויש את הדס. שיש לה אבא ואימא, משפחה מאמצת, הם בחרו אותי, היא אומרת קורסת. ולזקי בכלל שני בתים, שתי אמהות ושני אבאים, ויש לזקי חצי אח פה ושם חצי אחות, ואם מחברים זה יוצא שלוש, ממש כך, לא פחות. ולאבנר יש רק אימא, ולזיו יש אבא בלבד, ולהם טוב כשהם ככה, עם הורה או הורה, רק אחד. ולי כבר סיפרתי, יש אח, הורים? כן. גם ממית במטבח. די ברור שמה שיש לי זה מוצלח אך ורק בשבילי. בכל סידור אחר הוא בדיוק הכי ביותר לכל חברה ולכל גם חבר.
יפה, זה השיר משפחה שלך. רק נספר שמוצלח, אתה שמת במרכאות כדי להגיד שהוא זה... כדי להגיד מה בעצם תגיד אתה?
כי זה די מוצלח. כל אחד, ואתה יודע, כל המשפחות...
כל אחד והמוצלח שלו.
בדיוק.
אין מוצלח אבסולוטי.
זה כל כך תמיד. בדיוק, אין מוצלח אבסולוטי. בגדול די מוצלח, נכון? כולנו יש לנו את הקוצים שלנו במשפחה, ואת האהבות הגדולות במשפחה, וצריך להיות פתוח לדעת שלכל אחד יש את המושלם שלו ואת הקוץ שלו.
כן, אתה נתקלת בצורך באמת גם להסביר לילדים שלך מבנים משפחתיים אחרים שהם נתקלו בהם, או שזה תמיד דבר באופן טבעי?
אני חושב שזה צמח באופן טבעי. זה צמח באופן טבעי מתוך ההיכרויות שלהם עם חברים וחברות.
כן. ערן צלגוב,
אותם זה לא מפתיע כבר.
כן, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. תספר לי קצת על תגובות שאתה מקבל. אני הבנתי שלא תמיד הן אוהדות.
יש תגובות אוהדות, לשמחתי. יש הרבה תגובות אוהדות. יש אנשים ששואלים אם זה מתאים באמת לקטנים הנושאים האלה.
כאילו... אבל יש גם ממש בוטים, הומופוביות
גלויות? יש גם בוטים. אתמול קיבלתי איזו הודעה שמישהו כבר... בפייסבוק קל מאוד, אתה יודע, למצוא אנשים ולהיעלם. כן. מישהו כתב איזו הודעת נעשה יפה כזאת, בוא אני ילמד אותך ביוד, פעם הבאה. איזה רצף כללות כזה, שהשירים כנראה פגעו בו מאוד, אתה יודע, להראות שיש אהבות מכל הסוגים, זה מאוד פוגע.
איך אתה מבין את זה? אנחנו כאילו, אתה יודע, בקהילה רגילים שמעליבים אותנו, אבל איך אתה חווה את העלבונות האלה עכשיו על בשרך?
אני אגיד שגם בשירים לגדולים שלי, מדי פעם יש נושאים שעולים וגורמים לאנשים להוציא כלפיי דברי נעשה. אני הייתי רוצה להגיד שאני לא מבין את זה.
כן.
אבל, אז זה בעיקר מעציב אותי הדברים האלה, כי אני חושב שאהבה זה מגיע לכולם, כולנו בני אדם. זה מפחיד אותי לפעמים, הכמות של האגרסיה שיוצאת בני.
יפה, וזאת הנימה הנכונה בעצם לסיים את השיחה שלנו. ערן צלגוב, כותב הספר הפוך על הענן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם,
זה
נפלא לכולנו.
ביי ביי. זהו, כאן אנחנו מסיימים עוד חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, תודה לכן עוז. אני איציק יושע, נתראה בעוד חלון בשבוע הבא.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.